שלום לכולם, כמעט שבת שלום, בשעה טובה. אנחנו לקראת פרשת כי תצא, והלימוד היום הוא לימוד שהוא מאוד מיוחד ומאוד חשוב עבורי. כבר את עיקר השיעור הזה כבר הכנתי לפני כשלוש שנים בערך, וכל פעם, כל זמן ככה מאיר בתכונתו, אבל כל פעם היה תירוץ אחר למה היו דברים שיותר היה חשוב לי ללמד אז בהקשר של פרשת כי תצא. וכל שנה דחיתי טוב, עד שנה הבאה, ואז הגיע תשפ"א, אמרתי טוב, נעשה את זה, ועד תשפ"ב, והשנה, וכבר קצת שכחתי מזה, והשנה שבאתי להכין את השיעור של פרשת שבוע לכי תצא, תשפ"ג, כבר ראיתי במחשב שיש תקיעה תשפ"ג, ואז שפתחתי אותה, ראיתי, כתבתי לעצמי, בלי תירוצים, ללמד את הנושא של בן סורר ומורה, ולא לדחות, כי זה מאוד חשוב. אז ממש עיקרי העיקרים של השיעור כבר הוכנו לפני שלוש שנים ושודרגו לפני שנתיים ולפני שנה, וככה היום היה רק הישורת האחרונה, והשיעור אין הנחתו מעיד על עיסתו, אבל אני חושב שהדברים חשובים מאוד ונצרכים מאוד לכל אחת ואחת מאיתנו, אז בואו נקרא את הדברים. אז אנחנו בפרשת כי תצא, פרשה שמרובה במצוות, כפי שכותב הרבי מגור, בעל הלב שמחה, זכר צדיק לברכה, אביו של הרבי הנוכחי שליטה, שבפרשת כי תצא יש 74 מצוות בגימטריה עין ד', כן, ושבת עד אדוני אלוהיך. שעיקר התשובה זה להתמקד במצוות, לעשות תשובה ולהקפיד על המצוות. ונעסוק היום במצווה, בציווי, שבכלל יש אומרים שאולי הוא רק בשביל לדרוש אותו ובכלל לא היה ולא נברא. בוא נראה את הדברים בפנים, מקור א', כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו וקול אמו ויסירו אותו. ולא ישמע עליהם, מטף עשובו אביו ואימו, והוציאו אותו על זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו זקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה. הורגמו כל אנשי עירו והאבנים ומת, וביירת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. הרבה שאלות מתעוררות בעקבות הציווי הייחודי הזה. אנחנו, כפי שאמרנו, הפרשה הזו לעולם נקראת בחודש אלול. פרשת בן סורר ומורה אין לה מקבילות מוקדמות יותר בארבעת החומשים, אלא זה מצווה חדשה, מצווה מחודשת כדברי הרמב"ן. משמע שיש לזה חיבור לחודש אלול, חודש התשובה וימי הרחמים, לקראת הימים הנוראים, שלעולם הציווי הזה נקרא בחודש אלול. בזוהר הקדוש, לא על פרשת כי תצא, אלא דווקא לפרשת בלק, ישנו דו שיח מרתק בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ביחס לפרשיית בן סורר ומורה. ולפי הזוהר עולה שבהתחלה משה רבנו עליו השלום מסרב לכתוב בתורה את פרשיית בן סורר ומורה, עד שהקדוש ברוך הוא משכנע אותו בטיעון מקורי. בואו נסתכל במקור ב', אני העתקתי פה מתרגום הסולם ישר ללשון הקודש. הזוהר הקדוש פרשת בלק, דף קצ"ז עמוד ב', אמר רבי אבא, תמה אני על מה שכתוב, כי אלה איש בן סורר ומורה, וכולי, ותפסו באביו ואימו וכולי, ולמדנו שבאותה שעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כתוב, דהיינו שיכתוב פרשת סורר מורה, אמר לו משה ריבונו של עולם, עזוב את זה, וכי יש אב שעושה כזה לבנו? ומשה היה רואה בחוכמה מרחוק כל מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לבני ישראל, כלומר שיסתכל בזה מרחוק, שפרשת סורר ומורה מרמז על המנהג של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. ועל כן אמר ריבונו של עולם, עזוב דבר זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני רואה מה שאתה אומר, כתוב ובכל זאת, כתוב וקבל שכר. אתה יודע ואני יודע יותר. מה שאתה רואה עליי הוא המעשה, דרוש את הכתוב ותשכח, ואז תמצא הסוד שלו. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שמשה בכל זאת ישתכנע לכתוב? ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, באותה שעה רמז אל המלאך, לא אגיד את שמו, המלאך שאחראי על החוכמה, שר התורה, אמר אותו מלאך למשה, אני דרש שכתוב הזה, כתוב כי יהיה לאיש, מי הוא האיש? זהו הקדוש ברוך הוא שכתוב, אדוני איש מלחמה, השם שמו. בן, מי זה הבן הסורר ומורה? בן זהו ישראל. סורר ומורה, כי כתוב בפסוק, כפרה, כמו פרה, סוררה, שרר ישראל. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, זה הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, ויסרו אותו, שכתוב, היד אדוני בישראל וביהודה, ביד כל נביאי כל חוזה. ולא שמע עליהם, שכתוב ולא ישמעו לאדוני וכולי. ותפסו בו אביו ואימו, היינו בדעת אחד ובהסכמה אחת. ואומרים על ישראל, ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, בנינו זה, כאילו, בנינו זה עם ישראל, ודאי, ולא שאר עמים. שורה ומורה, איננו שומע בקולנו. שואל, מהו השינוי? שבתחילה לא כתוב זולל בסובה, ורק אחר כך בבית דין כתוב זולל בסובה. הוא משיב, אלא מי גרם לישראל להיות שורר ומורה? כלפי אביהם שבשמיים, משום שהוא זולל וסובה בין שאר העמים, שכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, וכתוב, ויוכל העם וישתחוו, כי העיקר והיסוד הוא אכילה ושתייה. כמו שעשו כשהיו בין שאר העמים, זה גרם להם להיות בן שורר ומורה כלפי אביהם שבשמיים. ועל כן כתוב, הורגמו כל אנשי רוב האבנים, אלו הם כל שאר העמים, שהיו קולעים בהם אבנים, והפילו חומות וניצו מגדלים, ואין זה מועיל להם כלום, שלא יכלו לישראל, כיוון ששמע משה זה, כתב פרשה זו. אז מה אומר הזוהר הקדוש? לפי הזוהר הקדוש, כל עניין כתיבת פרשת שורר ומורה בתורה, היא בעצם לימוד זכות אחד הגדול על בני ישראל. שכל מה שהם שוררים, שרים מדרך התורה והולכים אחר התאוות, כלומר בבחינת זולל וסובה, זה רק בגלל אומות העולם שהם מצויים בקרבם בשל הגלות. ולכן כל הפרשה הזו בעצם לא נדרשת על איזשהו בן שהוא לא ממושמע ואבא שאין לו סבלנות, אלא הפרשה הזו נדרשת על יחסי קודש הבריחו ועם ישראל, כי אלה איש השם איש מלחמה, ההורים זה הקדוש ברוך הוא, ואילו הבן הסורר והמורה זה ישראל. ולכן משה רבנו עליו השלום, שישר הבין מה הקדוש ברוך הוא מכוון, הוא הבין את המשל והנמשל, הוא לא רצה לכתוב את הפרשה הזו כדי לא לקטרג על עם ישראל, שתהיה אפשרות שהאבא, האיש, ההורים, סוקלים את הבן, כלומר משמידים את ישראל. כמובן שזה לא הפשט, ולפי הפשט מדובר כאן, פשט הכתובים, בילד, בשר ודם בן 13, לא באומה, שהוא שורר ומורה, שנולד להורים בשר ודם. וחז"ל הולכים בכיוון הזה שמדובר בבן שנולד ולא באומה, אבל בתלמוד, הם, גם כבר מדרשי ההלכה, בספרי, ואחרי זה בתלמוד, הם עוד יותר מצמצמים את ההיתכנות שבכלל תהיה אפשרות לקיים את ההלכה שבן שורר ומורה. הם אומרים שהוא חייב להיות מצד אחד מעל גיל בר מצווה, מצד שני הם מצמצמים את זה רק לשלושה חודשים אחרי הבר מצווה, אם זה בין 13 ו-4 חודשים הוא כבר לא יכול להיות, והם אומרים שצריכים להיות שאבא ואמא יהיה להם אותו מראה בדיוק ואותו קול בדיוק, ועוד המון המון גדרים וסייגים שהם כמעט בלתי או לא אפשריים בכלל שיתקיימו במציאות. ולכן נחלקו חז"ל כבר בתקופת התנאים, האם בן שורר ומורה לא היה ולא נברא, אלא רק דרוש וקבל שכר, או שמא כדבר רבי יונתן, אני ראיתיו וישבתי על קברו, בטח שהיה. כמו כן, רבנו רפאל משה לוריה, זכר צדיק לברכה, המקובל החסיד, כותב בספרו בית גנזי, הוא שם לב שיש דין ייחודי נוסף ביחס לבן שורר ומורה. בכל העונשים צריך עדים והתראה. ואילו כאן, גם אם יש עדים והתראה, זה לא מועיל כלום. כלומר, הדרך היחידה להעניש בן שורר ומורה, זה לא באמצעות עדים והתראה. זה רק כאשר ההורים בעצמם, שכמובן הם קרובי משפחה של הבן, כן, הם פסולים לעדות, לא, אבל דווקא ההורים באים לבית הדין ומעידים שבנם הינו לא פחות ולא יותר מאשר שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. עכשיו תגידו, למה דנים אותו בסקילה? אומרים חז"ל, לא. זה שהוא עכשיו שותה יין ואוכל איזשהו סינטה של 340 גרם של בשר, זה כזה חמור? לא, אומרים חזן, נידון על שם סופו. כלומר, אנחנו לא עכשיו מענישים אותו על משהו עכשיו בגיל 13, בגיל 3 חודשים, אלא חכה חכה, שהוא יהיה בן 20, וואי וואי וואי, אז עדיף שנהרוג אותו כבר עכשיו. עכשיו, המושג הזה נידון על שם סופו הוא בעייתי ומורכב. מה, אין כוח לתשובה? מה, אנחנו יודעים בוודאות שאם הוא בגיל 13 ככה, אז אומר שבגיל 20 הוא יהיה עבריין? ובגמרא בראש השנה, תסתכלו במקור ג', ראש השנה דף ט"ז עמוד ב', יש דין לא רק שהוא אחר, שהוא הפוך לגמרי. ואמר רבי יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. אומר על כך רש"י, על הגמרא הזו, מסכת ראש השנה, דף ט"ז, מקור ד', שנאמר באשר הוא שם, הוא מצים בראשית רבה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יחס לישמעאל, כן? שהוא הולך למות בצמא, ואומרים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מי שעתידין בניו להמית את בניך בצמא, אתה מעלה לו באר, מה, אתה מסדר לו עכשיו הצלה, שם באר לחי רועי, הוא הולך להרוג את הבנים שלך בצמא בהמשך הדורות. אמר להם ריבונו של המלאכים, השעה, באותו שעה, צדיק הוא רשע, אמרו לו צדיק. אמר להם באשר הוא שם, איני דן את העולם אלא בשעתו. אז פה נשאלת השאלה, אז נגיד ככה, בן שורר ומורה, למה בן שורר ומורה שהוא יהודי, הוא נידון על שם סופו, ולא באשר הוא שם, אף על פי שעכשיו הוא בסדר, ואילו ישמעאל, שאנחנו יודעים מה היו מתעצעים שלו, אף על פי שעכשיו הוא בסדר, למה שלא נדון אותו על שם סופו? אז אצל הראשונים מצאנו חקירה למדנית מרתקת לגבי הסוגיה של בן סורר ומורה, למה צריך את העונש שלו. והראשונים חוקרים, האם מדובר כאן הסקילה זה עונש, או שמה מדובר בכלל בהצלה ולא בעונש. ולפי החקירה הזו אפשר ליישב את הקושיה שקשינו מהיחס של הקדוש ברוך הוא לישמעאל. בישמעאל לא מדובר בהצלה. בישמעאל מדובר על ענישה, ושאנחנו באים להניש, ולכן בענישה לא ניתן להניש, אלא אם כן הוא כעת עכשיו, כעת חיה פושע, באשר הוא שם. אבל בבן סורר ומורה זה בכלל לא עוסקים פה בענישה. אנחנו עוסקים כאן בהצלה, ולכן דנים אותו על שם סופו. כלומר, יש כאן מבט מיוחד על היחס לענישה. כשאני אומר לילד שלי שיעזוב הכל, ושילך לישון עכשיו, אני לא מעניש אותו, גם אם הוא חושב שזה עונש. אני מציל אותו מחוסר היכולת שלו, ביותו ילד קטן, לראות את הנולד, ולהבין שאם הוא לא ירדם כעת, אז הוא יאחר לבית הספר, או ירדם באמצע השיעור, ויחטוף דברים יותר קשים. ולכן זה הצלה, זה לא ענישה. עכשיו פה אני מתחבר לעוד דין ייחודי, מאוד מאוד חריג, שמצוי אצל בן סורר ומורה. אומרים חז"ל שכדי שנוכל לסקול אותו, צריך שההורים שלו לא ימחלו לו. אבל אם האבא או אמא, אם אחד ההורים או שניהם מוחלים לבן שלהם, אותו בן סורר ומורה, אז לא סוקלים אותו. כלומר, אם ההורה לא מוותר על הילד שלו, למרות שמבחינה הלכתית על שם סופו, למרות העתיד הבעייתי הצפוי שלו. בכל זאת ההורה לא מוותר על הילד, הוא לא מתייאש. הוא מוחל, הוא מוותר. אז הולכים עם ההורה ולא סוקלים את הבן הסורר ומורה, למרות שלפי ההלכה הוא צריך להיסקל. ונתייחס לזה בסוף השיעור בעזרת השם. הרש"ר הירש מקדיש, שעסק הרבה בחינוך, גם בפירושו על התורה וגם בשאר כתביו, הוא מקדיש מאמר שלם אחד מחיבוריו לדין סורר ומורה מבחינה חינוכית, אבל בפירושו על התורה הוא מזכיר תמצית העניין, אז נקרא את התמצית, מקור ה', רש"ר הירש, על הפסוקים שלנו בפרשה. אומר ככה רש"ר הירש, איננו שומע בקול אביו וקול אמו, רק אם יש לילד גם אב וגם אב, אם. ורק אם גם אביו וגם אמו הפעילו עליו השפעתם המחנכת, ורק אם האב והם מדברים בקול אחד, כאמור בפסוק כף, איננו שומע בקולנו, ורק אם שניהם עומדים מול הילד באותה מידה של כובד ראש וכבוד, ומעל הכל, רק אם יש ביניהם אחדות דעים ורצון משותף, רק אז יכולים הם לומר לעצמם שלא הם אשמים בכלכלת בנם. אבל אם חסר אחד מכל אלה, ובייחוד אם אין הסכמה בין האב לבין האם, ואין הם מחנכים בכיוון אחד, הרי כלכלת הילד עדיין איננה מוכיחה את ההשחתה המוסרית של טבעו. אילו נתחנך כהלכה על ידי אביו ואמו, אפשר שהיה מתפתח בדרך אחרת, ומה שעוות בידי ההורים יכול לתקון, יכול להתקן על ידי החיים והניסיון. מסכם הרש"ר הירש, ההסכמה הגמורה בין האב לביניהם היא התנאי הקודם לכל האמור כאן. ודבר זה משתמע גם מן ההלכות האמורות בהמשך. כלומר, אומר הרש"ר, יש מה בעיה, איננו שומע בקולנו? לנו כהורים לא היה קו חינוכי אחיד. פעם עשינו ככה, פעם עשינו ככה, פעם שמרנו באדיקות תורה ומצוות, פעם אחרת זרקנו, והילד לא מבין ממה זה נובע. אין פה קול חינוכי אחיד של הבית, אז מה הפלא שהוא איננו שומע בקולנו? וזה מתחבר לרוח הזמן שפרשה זו נקראת דווקא בחודש אלול. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. כיצד זה בא לידי ביטוי שהוא בן סורר ומורה? אומרת התורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כלומר, הוא בן סורר ומורה, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא לא שומע. אבל הרבי מקוצק מבאר שאיננו שומע בקול אביו ובקול אמו, זה לא תיאור להיותו סורר ומורה, אלא זוהי הסיבה והגורם לכך שהוא הפך להיות סורר ומורה. למה הוא בן סורר ומורה? כי איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כלומר, הוא מעולם לא שמע את קול אביו ואת קול אמו. הוא מעולם לא ראה אותם מתפללים. הוא לא ראה את אבא לומד אף פעם. הוא לא ראה את אבא מתפלל. אז מה הפלא שהוא הפך לבן סורר ומורה. אני זוכר בתור ילד שתמיד אהבתי לבוא למניחה של תשעה באב, כי זו הייתה הפעם היחידה שבה ראיתי את אבא שלי ואת כל החברים המבוגרים בקהילה עם תפילין. אף פעם לא הייתי הולך לתפילה, בתור ילד קטן בגן לתפילת שחרית בשש בבוקר, ורואה את אבא שלי או את חבריו עם תפילין, כי הם הלכו בבוקר מוקדם להתפלל בבית הכנסת. ופה יש יסוד מאוד גדול. הכי חשוב בחינוך זה דוגמה אישית. אם הילד אף פעם לא ראה את אבא שלו לומד ומתפלל, איננו שומע בקולנו, אז מה הפלא שהוא בן שר ומורה? והרבה יותר מכל ספר ומכל מדרש ומכל מאמרה חזלית או תנאית, הרבה יותר מהכל זה דוגמה אישית בלייב, בכאן ועכשיו בשידור חי, שרואים לא אצל הרב ההוא הצדיק שגדל, בן של רב ונכד של אדמו"ר, אצל אבא, אצל אמא, אצל אח, אצל אחות, בתוך הבית, במגרש הביתי שלנו. אני זוכר חוויה, אני לא יודע בן כמה הייתי, בן שלוש, בן ארבע, לא יודע, משהו בסדר גודל הזה, הלכתי לישון, ידעתי שאבא שלי עכשיו לא בבית, שהוא בחליבה, חליבת לילה, ואני זוכר שהתעוררתי בתחושה שלי, זה היה לפנות בוקר, כן, יכול להיות שזה היה 11 בלילה, 10 וחצי בלילה, לא יודע מתי זה היה, וכבר כולם ישנו, ואני ראיתי את אבא שלי יושב בסלון, בחדר, ככה מתעפץ על ספר, לומד, אז ניגשתי, אמרתי לו, אבא, למה אתה לא הולך לישון? מאוחר, צריך לישון. ואני רואה שאתה עייף, אז הוא אמר לי, אבל לא הספקתי ללמוד היום, אז צריך ללמוד לפני שהולכים לישון. עכשיו, לא תגידו איזשהו שולחן ערוך, הלכה גמרא, אני חושב שזה היה איזשהו רבנו בחיי, בעל הטורים על התורה, לא שאני מזה, זה היה פרשת שבוע, לא משהו שהוא מאוד מאוד עמוק ומורכב, שמצריך ריכוז ו... אבל מבחינתי זה מאוד נחת בתור ילד קטן, ש... כן, שלא הולכים לישון לפני שלומדים. שלא יעבור יום בלי לימוד, לפני שבכלל הבנתי מה זה לימוד תורה ומה המשמעות של והגית ביומם ולילה. אני זוכר שמורנו ורבנו הצדיק, הרב ירמה מברזיל, זכותו מגנה עלינו, היה תובע מתלמידיו ודורש מהם, שיהיה לכל אחד מהם גם סדר לימוד בבית. לא מספיק שלומדים בבית מדרש או בבית הכנסת או מתפללים, צריך גם שהילדים יראו, ששש, עכשיו אבא לומד, הוא הכי טוב, בוא נלמד ביחד. כדי שהילדים ישמעו את הקול של אבא שהוא לומד תורה. אני, יש לי את הלימודים היומיים שלי, דף יומי או תהילים יומי, כל אחד מה שהוא עושה, או רמב"ם יומי, כל אחד מה שהוא נוהג. וכשאני עושה את זה בבית, אני אומר לילדים, עכשיו אני לומד את הלימוד התורה היומי שלי, בבקשה לא להפריע. אני נכנס לחדר או בשקט לומד, אבל ככה הילדים לומדים, שיש לימוד יומי, שלא עובר יום על אבא בלי לימוד תורה, ושזה חשוב לו. אז אפשר להקשות טוב, בסדר, אבל לך יש זקן, נכון? באמת לי יש זקן, ולאבא שלך יש זקן, נכון? גם לאבא שלי יש זקן, וגם לסבא שלי, אחד מהם היה זקן. מה איתנו? אז אם תגידו שיש פה מישהו שלא יכול ללמוד, שלא יודע ללמוד, שקשה לו, אז אספר סיפור נוסף שכבר סיפרתי במסגרת הסיפורים לשבת, לא מזמן. אחד הסיפורים האהובים עליי, סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת, שאני שמעתי אותו ממי שהיה נוכח, בשעת המעשה. קהילת קודש רחובות, בית כנסת פאי, אם זוכר נכון ברחוב עזרא, ברחובות, יש שם את ה... או בית כנסת ליד, יש שם את הדף יומי כבר עשרות שנים של אמרא דאתרא, רב שמחה כהן קוק, אז שליטא, היום זכר צדיק לברכה, היה רבה של רחובות, תיבונה ותיכונן. במשך עשרות שנים, עוד לפני שזה היה פופולרי, שיעור בדף יומי, כן, בעזרת השם בשבת, ט' באלול, זה יהיה 100 שנים לאספה שבה הרב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל הציע את הרעיון ללמוד דף יומי וכולם קיבלו את זה, באמת באלף, אלף ראש השנה זה התחיל תרפ"ג ובעזרת השם תרפ"ד, סליחה, השנה, ראש השנה תרפ"ד, יהיה 100 שנים לייסוד הדף היומי בפועל. ואחד מהאנשים ברחובות היה יהודי, אני חושב נהג אוטובוס או משהו כזה, קם כל בוקר מוקדם, ותיקן, ואחרי זה ישר עולה לקו של האוטובוס, 12 שעות, חוזר בשבע הביתה, מקלחת ארוחת ערב זריזה, ואז אומר, לאשתו, הילדים, טוב, אני הולך לדף יומי אצל הרב, לוקח את הגמרא הכבדה, מגיע לבית כנסת, ואיך שהרב אומר, מוריי ורבותיי, אתמול סיימנו בדף הזה וזה, ועסקנו בסוגיה, אמר אביי, הוא נרדם, עד שמגיע השעון המעורר הרשמי, עלה רבי חנניה בן הקשיא, כן? אתה כשבחו לקרות ישראל, הרבה להם תורה המצוות, והוא מתעורר לקדיש, ואז תפילת רבית וחוזר הביתה, וככה הבחור שלנו, הנהג אוטובוס החביב, ישן לו את כל מסכת ברכות, ואחרי זה ישן לו את כל מסכת שבת, ועירובין, ושמגיע מסכת פסחים, ככה בסוף הסיום של פסחים, ניגש אליו, אמר דאתרא, רב שמחה כהן קוק זצ"ל, ואומר לו, תקשיב אדוני, אני רואה שאתה מאוד 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 עייף, אז אתה פטור, זה בסדר גמור, אני לא נעלב, אני חושב שיותר ראוי בשבילך, לך יותר נוח, שפשוט תישאר בבית ותישן במיטה שלך בבית. אין סיבה שתישן פה על הגמרא אצלנו בשיעור. ואותו יהודי נבהל, אבל הרב, הרב, מה עם הילדים? והרב קוק היה קצת חיוור, לא ידעתי שיש לכם מחסור במיטות, ובשעה שאתה ישן פה, אז הם ישנים על המיטה שלך, אבל אני מכיר כמה גמ"חים, אוכל לארגן לך בדיסקרטיות, כמה מזרונים. אומר לו, הרב, לא הבנת, מה עם הילדים? אבל אני לא הבנתי, תסביר לי. הסביר לו אותו יהודי לרב קוק, תקשיב כבוד הרב, אני לא חכם ולא תלמיד חכם, ובאמת שללמוד גמרא לבד זה גדול עליי, אני לא מצליח. ובאמת שאין לי כוח ואין לי זמן ואני לא מסוגל, אני עובד כל כך קשה שאני לא מסוגל להחזיק ראש בשיעור. אבל זו הדרך היחידה שלי לחנך את הילדים שלי לכמה חשובה מצוות לימוד תורה, כמה התורה חשובה לי, אף על פי שאני לא יכול ולא יודע. זה שאני נרדם פה בשיעור, את זה הם לא יודעים. מה הם יודעים? הם יודעים שאבא חוזר שפוך, הרוג מהעבודה. והוא מתקלח, אוכל ארוחת ערב, הוא לוקח את הגמרא ואומר, עכשיו הולכים ללמוד תורה. זה שאני ישן בשיעור, הם לא יודעים. אבל הם יודעים שכל ערב אבא לא מפספס ללכת ללמוד תורה, למרות שהוא עייף. ולכן, במחילה כבוד הרב, אני לא אצליח יותר אני בשיעור שלך, לא בגללך, בגללי. אבל עצם העובדה שאני ישן בשיעור שלך ולא ישן במיטה שלי, זה הדוגמה האישית וזה החינוך שלי לאהבת תורה. אז במחילה מכבוד תורתו, אני אמשיך לישון בשיעורים שלך בשביל הילדים שלי. כמובן שהרב קוק שמח על זה כמוצא שלל רב, חיבק אותו ונשק אותו, ואותו יהודי המשיך לישון בשיעורים. אני שמעתי את זה ממי שהיה נוכח בשיעורים והעיד על נכונות הסיפור. אז כאמור לאל, הגמרא ביחס לסורר ומורה, מתנה את ביצוע העונש, את שקילת הבן לסורר, אך ורק בחוסר הסכמת ההורים למחול לבנם. ועל כך מקשה רבנו שמואל בורנשטיין מסוך חצור, בנו של אבני עזר והגליטל, בעל השם משמואל, והוא מקשה, למה שתועיל המחילה? הרי המחילה היא על כאן ועכשיו, על משהו זלל וסבא, איננו שומע בקולנו. אבל אמרנו מקודם, שעל מה הוא נידון הבן סורר? הוא נידון על שם סופו. הוא נהנה של מה שיהיה בעתיד. אז למה שתועיל במקרה כזה מחילה של ההורים בהווה, על משהו שבעתיד? ועל כך כותב השם משמואל בפרשת כי תצא תפריש עין א', שרבים רבים מהדרזנים ונושא כלים אחר כך, שמצטטים את היסוד החינוכי האדיר, שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד עם השם משמואל, מקור ו'. בש"ס, מסכת סנהדרין, דף פ"ח עמוד א', אומרת הגמרא, בן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול או מוחלינו. ויש להבין, הלא, לא נהרג על מה שאמרה נגדם, אלא על שם סופו, שסופו ללסתם את הבריות. אם כן, למה תועיל מחילתם? ונראה דיני יש להתבונן במאמרם ז"ל. הגיעה התורה לסוף דעתו וכולי. הלא כמה רשעים גמורים שעשו כל התועבות שבעולם, ולבסוף עשו תשובה, ושמא יהיה זה כמותם. הלא לא ננעלו דרכי תשובה, לפני שום אדם, וכמאמר הכתוב, תשב נושא דקה ודרשו ז"ל בירושה מחגיגה. עד דכדוכה שנפש מקבלים, עד הרגע האחרון, החוזר יכול להיות בתשובה. ממשיך השם משמואל ומתרץ, אך נראה דיני איתה במדרש תנחום בפרשת תאזינו, שתשובה מועלת לישראל, היא מועילה לישראל, ולא לעובדי כוכבים ומזלות. ונראה דמחמת שישראל לבני אברהם, יצחק ויעקב, שהם בעצם נפשות טהורות וטובות, רק שבמקרה נתלכלכו בעבירות. אבל כשעושה תשובה, שוב מתעוררת בו הנקודה השורשית האחוזה בשלשלת הקודש עד האבות הקדושים, ושופעת בו רוח חיים חדשים ממקור ישראל, ובוודאי תתמיד תשובתו וישאר נאמן השם יתברך בתורתו. אבל עובדי כוכבים ומזלות, מאחר שנתקלקלו ונחרטה חיותם כענף הניחת ממקום חיותו, שוב אין לו תקנה. ואף כשיעשה תשובה בוודאי לא תתמיד ויחזור לסורו. אומר השם משמואל, שימו לב לכלל שהוא אומר, הכלל, שכל עצמה של תשובה שמועלת, למה היא מועלת? מפני השתלשלות עד האבות. ממילא, זה שהוא סורר ומורה, נפסק חיבורו מאביו ואימו, ושוב, אין לו חיבור בשלשלת הקודש. אז בוודאי שלא יעשה תשובה. ואף אם יעשה, לא תתמיד ויחזור לסורו, וסופו ללסתם את הבריות. אבל כשאביו ואימו מוחלים לו, הנה הוא עדיין נקשר בשלשלת הקודש, שוב אינו נהרג, שיכול להיות שעוד ישוב בתשובה שלמה מתקבלת כנען. ולפי הדברים האלה יש לפרש מאמר זוהר קדוש, למשה רבנו עליו השלום, אמר לפני הקדוש ברוך הוא בבוא לכתוב פרשת בן סורר ומורה וכולי, מה שקראנו בזוהר, שעדיף שלא ייכתב, אני מדלג, אומר השם משמואל, ולפי דרכנו יש לבאר, דכל עונש בין סורר ומורה ומחמת שנפסק חיבורו מאבי ואימו. וכל זה שייך באדם פרטי, אבל כלל ישראל, שבלתי אפשר שיופסק חיבורם משורשם מפנימיותם, ושוכן איתם בתוך תאומותם כתיב, ועדיין חביבותי גם אנו, עדיין אוהב אותנו. ובאותה פרשה גם כן רמז לימוד זכות על, שעל ישראל בננו זה ולא על שער המין, וכולי וכולי. ואם יבוא חפשם עליהם עונש, לא יהיה כמחצינותם, וכולי וכולי. אז עכשיו, אם נלך עם הכיוון של השם משמואל, נבין מדוע פרשת בן סורר ומורה חייבת, היא פשוט חייבת להיכתב בתורה. ומדוע היא חייבת להיקרא, שנקרא אותה דווקא בחודש אלול. כי בעצם אומר לנו השם משמואל, כל פרשיית בן סורר ומורה מלמדת אותנו איך עושים תשובה. תשובה אפשרית כל עוד יש קשר. תשובה אפשרית כל עוד יש תקשורת. אבל כאשר יש נתק, אז אין חיבור של הבן לשרשרת הדורות מלפניו. וממילא שיש נתק, אין יכולת לעורר זכות אבות, ואף וחלילה חס ושלום יש קריטה, יש סקילה. בהתחלה משה רבנו עליו השלום הוא לא מבין את זה. הוא חושב שהבן הסורר והמורה זה עם ישראל, ולכן כשברוך הוא יעניש אותנו. כפי שמסביר הזוהר הקדוש, הפרשה הזו בכלל עוסקת ברמת הכלל ולא בפרט. עד שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה כיצד עובדת היותנו זוללים וסובים, היא בעצם מהווה לימוד זכות גדול עלינו בשל היותנו נתונים בין הגויים בגלות, מה לעשות? אבל גם ברמת הפרט, כפי שמלמד אותנו השם משמואל, כל עוד ההורים לא מוותרים על הילד שלהם, כל עוד הם שומרים על קשר באשר הוא שם, לא משנה מה מצבו כרגע, לטוב או למוטב, בסוף הוא יחזור בתשובה. ויש פה יסוד אדיר, תשובה משמעה קשר. אבל אם נותק הקשר, אז זו המשמעות של איננו שומע בקולנו. אנא אגבר עוצמת אותותיך, אין יותר תקשורת. הבן שלך לא אוהב פרשת שבוע, גמרא לא מעניין אותו, פרשנים, תפילה, תפילין, ציצית, לא מעניין אותו, זה מה יש? מה כן מעניין? מעניין אותו ספורט, מעניין אותו שהשוער של מכבי חתם בבאיירן מינכן, מעניין אותו מכבי ביורוליג, מכבי חיפה בצ'מפיונס, זה מה שמעניין אותו. אז חובה עליך כהורה להיות מעורה במעבר של דניאל פרס לביירן מינכן, או במכבי חיפה בצ'מפיונס, או במכבי תל אביב ביורוליג, או ביורו בסקט, או באליפות העולם הכדורסל שמתחילה מחר בעזרת השם. למה? מסיבה אחת פשוטה ויחידה, בגלל הבן שלך. כדי שתוכל, יהיה לכם נושא משותף לשיחה. יהיה קשר, יהיה תקשורת. לא משנה מה התקשורת. תקשורת זה מדיום. תקשורת זה כביש ממקום למקום. לא משנה אם מסלע עכשיו מכוניות או מסעיות. אם יש תקשורת עכשיו של ספורט, אז גם אחרי זה תקשורת של תורה ומצוות בהמשך. אבל אם אין תקשורת על כלום, אז איך יהיה קשר של תורה ומצוות? של חינוך, העיקר שיש קשר וזה בכלל לא משנה מה תוכן הקשר. אם מדברים על תורה ומצוות פרשת שבוע או על שוגי ואוגי שאכלו לבוגי, זה לא מעניין. העיקר שיש קשר וכל אחד מאיתנו מכיר את המשפחה שלו או מכיר משפחות אחרות שבהם יש ילדים שלא בדיוק מקפידים על רמח עשה, על שסה לא תעשה. ואני שוב פעם חוזר על היסוד הקריטי הזה. תשובה שווה תקשורת, תשובה שווה קשר. כל עוד יש קשר, יש פתח לתשובה. אבל כשההורים אומרים על הבן שלהם, שהוא סורר ומורה, הוא זולל וסובה, כשההורים מוותרים על הילד, ועוד אפילו בבית דין, קבל עם ועדה, אומרים, לא, זה לא הבן שלנו, בוא נשב עליו שבעה, הוא כבר דטלש, הוא מבייש אותנו, כבוד המשפחה. כשההורים מסרבים למחול לו, מסרבים להיות בקשר, זה לא פשוט. פעם נשאלתי, לא מזמן, קיץ אחרון, שאלה, חתונה, הבן דתל"ש, התחתן, לא עם דתל"שית, עם חילונית, והם רוצים חתונה, לא קשורה לתורה ומצוות. חתונה ממש ממש לא קשורה. הם הסכימו לכבד, שגדר משה וישראל, אבל כל השאר לא. וזה מתבטא בהרבה קשיים והרבה דברים, ומה עם האורחים שלנו? ואמרתי לה, שדיברתי עם ההורים, אמרתי להם, תקשיבו, זה הבן שלכם, הוא לא דתי, אל תנסו לשנות אותו. אבל יש פה הזדמנות להרים לו מול כל הקהילה. הוא כבר לא דרך בבית הכנסת. אתם יודעים את זה, הוא מתבייש. זה בסדר? אז בואו תרימו למול כולם, תראו לכל העולם, זה הבן שלנו. גם אם היא לבושה ככה, והוא עושה ככה, והריקודים יהיה ככה, אנחנו ההורים שלו, ואנחנו אוהבים אותו, ואוהבים את מי שהוא אוהב, רק היא של הבן שלנו. ככה, באשר הוא שם. וככה היה חתונה ממש שמחה. בן סורר ומורה זו הפעם היחידה בתורה, בה אנחנו לא סוקלים על פי עדים והתראה, כמקובל בבית דין להלכה. גם אם יבואו עכשיו עדים שיגידו ראינו אותו זולל וסובל, לא שומע בקולם וכולי, והיה התראה, זה לא רלוונטי. כי כדי להעניש בן סורר ומורה רק אם ההורים מעידים, אף על פי שבדיני עדות קלאסיים הם פסולים מהידבלם, קריבה משפחתית, אבל רק אם ההורים מעידים, רק אז יש כאן גילוי דעת באמת, שאין לילד סיכוי, שהוא נדון על שם סופו. אם הגיע למצב שההורים שלו מבטרים עליו, עזוב, עזוב, תחתוך, אין לו סיכוי. לא יהיה לו עתיד. כי ההורים שלו הייתו בקשר, והראיה, הם מסרבים למחול לילד שלהם. ולכן שההורים לא סולחים לילד, אז אין לו סיכוי להינצל, ממילא הוא נשכל. הילד הזה, שההורים שלו ויתרו עליו, בימינו לא בהכרח שהוא נשכל פיזית, באמצעות מטר אבנים, או שמפילים אותו מבינה שתי קומות, כמו שמסכת סנהדרין מסבירה, איך סוקלים. הילד הזה נשכל יום-יום, על ידי מי? על ידי אבא ואימא שלו. ההורים שלו בעצמם הורגים אותו, והם אלה שמונעים ממנו תשובה. ולכן על פי דברי השם משמואל הללו, יש ליישב באופן נפלא, באופן אחר, את הקושייה שהזכרנו מקודם על האפליה המתקנת בין ישמעאל, שבאשר הוא שם ודנים אותו לקו זכות ומצילים אותו, לבין סורר ומורה שנידון עד שם סופו. הרי בין סורר ומורה אמרנו נידון עד שם סופו, ואצל ישמעאל נאמר באשר הוא שם. ראינו את רשי מקודם, נחזור לרשי, לפי מעשים שהוא עושה עכשיו, הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מי שעתיד זרעו להעמיד בניך בצמא, אתה מעלה לו בר, והוא משיבם עכשיו, מה הוא, צדיק או רשע? אמרו לו צדיק, אמר להם, לפי מעשיו של עכשיו הנידונו, וזה באשר הוא שם. ולכאורה, מה שאמרנו שבן סורר ומורה נהרג על שם סופו, ואילו ישמעאל נידון על שם עכשיו, על משהו עכשיו, באשר הוא שם, ולפי השם ישמעאל, הכל מובן בצורה נפלאה. הטעם שבן סורר ומורה נהרג על שם סופו, היא רק בגלל שאבא שלו ואימא שלו, ההורים לא מחלו לו. ואם כן, בוודאי שבסופו של דבר הוא לא יבוא לידי תשובה. למה? שניטלה ממנו האפשרות לעשות התשובה. אבל ביחס לישמעאל, אברהם אבינו גירש את ישמעאל, נכון, אבל הוא לא ויתר עליו. תראו מה פרק דרבי אליעזר פרק למד, מקור זין לפניכם, מביא מדרש מופלא. לאחר 3 שנים, 3 שנים אחרי שאברהם גירש את ישמעאל, הלך אברהם לראות את ישמעאל לבנו, ונשבע לשרה כפעם ראשונה, שאינו יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. והגיע לשם חצי היום, הוא מצא את אשתו של ישמעאל, אמר לה, איכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו לראות את הגמלים במדבר. אמר לה, תני לי מעט לחם ומעט מים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר. הוציאה ונתנה לו. עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב טוב ממין הברכות. וכשבא ישמעאל, הגידה לו אשתו את הדבר הזה, וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו, שנאמר, כרחם אב על בנים. כמה פעמים מזכירים את השיר הזה, או את התפילה, את הפסוק, כרחם אב על בנים, כן, תרחם עלינו, אב על בנים. לפי חז"ל, כרחם אב על בנים, זה הרחמנות שהיה לאברהם, לא פחות ולא יותר, על ישמעאל. כלומר, לפי הפרק את רבי אליעזר, אברהם אבינו מחל לישמעאל. ממילא, אם כן, ברגע שאברהם מוחל לישמעאל, יש תקשורת בין ישמעאל לאברהם, יש קשר אפילו רוחני שהם לא מדברים, אבל הוא מתפלל עליו, הוא מרחם עליו, אז זה מאפשר לישמעאל לחזור בתשובה, ולכן ודאי שישמעאל לא נידון על שם סופו. וזה לא רק חד-כיווני. גם אם ההורים מוותרים על הילד, על אחד הילדים, מבחינתם שיסכלו אותו, הילד לא צריך לוותר על ההורים שלו. אני יודע שזה קשה מאוד. הילד צריך להתאמץ ולנשוך שפתיים ולא לוותר על ההורים שלו, ולא רק בשביל הנכדים שלו, שלהם הילדים שלו. שיחשוב על הילדים שלו, שמגיע להם סבא וסבתא, שלא יוותר על ההורים אף פעם. אפילו שהם ויתרו עליו ומעדיפים לסכול אותו. אחד הסיפורים החביבים על סיפור על הרב קרליבך. הרב קרליבך כידוע בארצות הברית שהגיע בתור ילד תחילת השואה טיפה לפני, הוא היה גדל בבית ליטאי, והוא נהיה חסיד של קבוצת אדמו"ר הריי"צ, אדמו"ר השישי. ואחרי שהראי"ה הסתלק, הוא היה החסידים הראשונים המקושרים לרבי מלובביץ', הנשיא השביעי, זכותו מגינה עלינו. הרבי מלובביץ' מינה אותו בין השלוחים הראשונים להיות שלוח בכל הקמפוסים, המקום של האוניברסיטאות והסטודנטים היהודים, שבלהט ככה שתחילת שנות ה-50 הלכו אחרי תנועות אחרות של ההיפים וכולי, ופחות התקרבו לתורה ומצוות. כבר אז די מהר הרב קרליבך הבין שקשה לו לפעול, והוא התחיל בדרך שלו המקורית של קירוב ואהבת ישראל, שהיא לא בהכרח תואמת אחד לאחד את כל הסעיפים בשולחן ערוך, וזה הגיע לעימות בעין עם השיטה של הרבי מלובביץ', בסוף הרבי אמר לו, אתה לא יכול יותר לפעול מטעמי. כן, הרב קרליבך מזה דייק, הוא לא אמר לי לא לפעול, רק אמר לא לפעול תחת השם חב"ד מלובביץ', ומה שנקרא, החסידים הבינו שהוא מודח מחב"ד. ופעם אחת, עכשיו זה היה בתשכ"א, משהו כזה, שנות ה-70 המוקדמות, הרב קרליבך הלך בניו יורק, ופתאום ראה אותו איזשהו חב"ד, הוא אמר לו, היי, שלום עלה, תגיד לי, זה נכון שסילקו אותך מלובביץ'? אמר לו הרב קרליבך, אולי סילקו אותי מלובביץ', אבל אני מלובביץ' מעולם לא הסתלקתי. ובהקשר שלנו, גם אם ההורים מוותרים על הילד, שהילד לא יוותר על ההורים שלו. אז למדנו כמה חשובה האווירה בבית. שבבית שלנו יישמע כל התורה, כל עבודת השם. שלא יחס השלום בלבול חינוכי שמונע מהילדים שם לקבל קו ברור ואחיד בעבודת השם, בהתפתחות אישית. שעבודת השם שלנו, נקבע את זה לקראת השנה החדשה, להתחזק בלימוד התורה הביתי שלנו. שעבודת השם שלנו לא תהיה רק בבית המדרש, בבית הכנסת, אלא גם בבית הפרטי, בשולחן שבת, בהכנות לשבת, ביום יום. והכי חשוב, הכי הכי חשוב בעולם, ואני אומר את זה בהתרגשות, למדנו לא לוותר על הילדים שלנו אף פעם. למדנו לא לוותר על הקשר עם ההורים שלנו אף פעם. לא לוותר על הקשר הבין דורי בין הדורות השונים. אני חוזר על היסוד של השם משמואל. תשובה שווה תקשורת. תשובה זה קשר. הקשר זה הפתח לתשובה. זה נכון ברמת הפרט, ברמה המשפחתית, וגם ברמת הכלל, ברמה הלאומית, שעכשיו יש מחלוקות, בואו ננתק קשר, יהודה וישראל. ולכן כולי תקווה שהשיעור הזה, שבהשגחה פרטית נדחה משנה לשנה כל הזמן, שהשיעור הזה לא יהיה רק דרשה באלמה, אלא שיעור בהלכה, הלכה למעשה, לחיזוק הקשרים בתוך המשפחות, חיזוק הקשרים בין כל הילדים וכל ההורים באשר הם שם, שנזכה ושנחיה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.